פרק ד', סעיף ג'. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו. כמו שהתברר בשני הסעיפים הראשונים של הפרק, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. זאת אומרת, אנחנו לא בעננים, בקיצור. שזאת כידוע אחת מן הטענות הגדולות כלפי אוהבי ישראל. אחת מן הטענות הגדולות כלפי אוהבי ישראל, שהם בעננים. כי אם הם היו שמים לב למה שקורה למציאות, והיו שמים לב לכל התוהו ובוהו וכולי, הם לא היו אוהבים את ישראל ככה, בלי חשבון. לא, אומר הרב, לא. זה באמת כמו מצוות תוכחה. הוכח תוכיח את עמיתך, ואהבת לרעך כמוך. איך יכול להיות שתוכיח מישהו אם אתה אוהב אותו? דווקא בגלל שאני אוהב אותו, אני מוכיח אותו. כי באמת, לא שייך להוכיח מי שאתה לא אוהב. אכפת לך. שיעשה מה שהוא רוצה. שיגיע, אני יודע מה, לגיהינום. אבל אם אתה אוהב מישהו, אתה באמת תבקר אותו. זה לא... התוכחה היא לא בגלל שזה מפריע לי. כן. אנשים מחללים שבת. אפשר להוכיח אותם כי זה מפריע לך. זה עושה רעש בשבת. אתה רוצה שקט בשבת. זה לא התוכחה האמיתית שזה מפריע לך. התוכחה האמיתית שאתה סובל מזה שהוא לא שומר שבת, כי אתה סובל מזה שהוא לא מתנהג כאדם יהודי שלם. כואב לך בשבילו. כמו אבא שמוכיח את בנו, לא בגלל שזה מפריע לו, בגלל שזה בנו, בנו בשרו. לכן, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו. זה לא אהבה עיוורת. אם באמת זאת הייתה אהבה רגשית, היא הייתה אהבה עיוורת. זה לא אהבה עיוורת. היא לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. הדוגמאות המפורסמות לזה, זה התוכחות של הנביאים. הם משתמשים לפעמים במילים מאוד חריפות. ישעיה הנביא, פרק ראשון, קציני סדום ועמורה. ככה הוא מכנה את ראשי העם. זה חריף קצת, קציני סדום ועמורה. כן, אבל זה המצב. אומר ישעיה הנביא, מה אני יכול לעשות? אבל זה המצב. אני חייב להגיד את האמת. יש שתי דעות בין המפרשים. האם ישעיה אמר את זה על דעת עצמו? או האם ישעיה אמר את זה כנבואה שנמסרה לו על ידי ריבונו של עולם? שהוא יגיד את זה. שככה יוכיח את העם. כל התוכחות שמופיעות בנביאים לפני החורבן, זה תוכחות מאוד קשות. הם לא מבטחים לעם. אומרים להם את כל האמת. אם כן, הוכחה כן, ומי היה אוהב את עם ישראל יותר מן הנביאים? הרי לא היה מי שהיה אוהב את ישראל יותר מן הנביאים. אבל כאב. אתם הולכים לקחת חורבן, אומרים הנביאים לעם. תחזרו בכם. תגיעו לחורבן, נו, מספיק. מה אתם רוצים שנגיע לחורבן? אנחנו אוהבים אתכם, עם ישראל. לכן אנחנו מזהירים אתכם. כן. מה זאת אומרת מה היה? כן. כי הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד חריף. מה, הקדוש ברוך הוא אמר לישעיה להגיד קצינת סדום ועמורה? אבל הוא התכוון להגיד, זה מה שאני רואה מסביב. מה אני רואה מסביב? זה מה שאני רואה מסביב. כן. קטגור של עם ישראל זה כשאתה בא להגיד לריבונו של עולם, תראה מה הבנים שלך עשו. תראה איך הם לא מתנהגים יפה. אבל כאן, אם זה נבואה, זה ריבונו של עולם אמר לו להגיד. ואם זה מעצמו, זה תוכחה, מה הוא יכול? הוא הוכיח. כן, זאת ההפטרה שלפני תשעה באב. כן. כן. בתוך עם טמא שפתיים. ששם הוא מספר על המצב. שם זה חדשות. חדשות. ריבונו של עולם, כן. הנה החדשות. אני נמצא כרגע בתוך עם טמא שפתיים. כן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אני ממש לא ידעתי. מזל שפתחתי את הרדיו. מה אתה מחדש לי משהו? זה, אני צריך שתבוא תספר לי מה מצב העם. כאן הוא פונה אל עם ישראל, תוכחה. תחזרו בכם. אוי גוי חוטא. עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזרו אחור. מספיק! תפסיקו כבר. הוא לא מספר לריבונו של עולם, הוא מוכיח את העם. למה לי רוב זבחיכם? מספיק, תפסיקו להביא קורבנות, תעשו טובה. יאמר השם, סבתי עולות אלים וחלב מריעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. זה לא מה שאני מבקש. זה מה שאני צריך. לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמות, ציפטו יתום, ריבו אלמנה. זה מה שאני רוצה מכם. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים. כספך היה לשיגים, סובעך מעול במים, שרייך סוררים, וחברי גנבים. השרים הם גנבים. כולו אוהב שוחד, זה לא מהדורת חדשות. ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. הוא מוכיח אותם. חייב להגיד להם מה המצב. אם אתם תמשיכו ככה, נגיע בסוף לחורבן. זה לא קטגוריה. קטגוריה זה שאתה בא ואתה אומר לי, ריבונו של עולם, אי אפשר להמשיך עם העם הזה. במקום ללמד עליהם זכות. זה שני דברים. תוכחה ולימוד זכות, זה שני דברים. גם משה רבנו מוכיח את ישראל. לא. כמובן, לא כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. בגלל שאתה יודע מה העניין הבעייתי ביותר במוכיח. אתה יודע מה הבעיה העיקרית במוכיח? הבעיה העיקרית במוכיח שהוא בעצמו צריך להיות נקי ממה שהוא מוכיח את האחרים. זה הבעיה הכי גדולה. אם אתה בא ואתה אומר למישהו, תגיד לי, כמה אתה יכול לשקר? והוא יגיד לך, לא פחות ממך. אז אתה בבעיה. זה הבעיה העיקרית במוכיח. ויהי בימי שפוט השופטים. דור השופט את שופטיו. השופטים היו באים לו, מישהו היה בא למשפט. והשופט היה מתחיל להגיד לו כתב אישום. והאיש היה אומר לו, עד שאתה אומר לי ליטול כיסם, טול קורה מבין עיניך. בקיצור, אבל אתה עושה פי עשר יותר ממני. אז לא כל אחד יכול להגיד ביטויים חריפים. אם אתה תגיד ביטויים חריפים, זה אומר שאתה נקי לגמרי, ואתה מלא אהבה. כי אם אתה אומר ביטויים חריפים מתוך שנאה, זה קטגוריה. זה כבר לא תוכחה. זו קטגוריה. גם לאבא, כשהוא מוכיח את בנו, יכול גם להקות אותו, אבל לא מכת אויב. מכת אויב זה שאתה נותן מכה על מנת להוריד אותו. זה לא המטרה. אז אם כן, תוכחה, מתוך אהבה, ולפעמים זה יכול להיות מאוד חריף. ודאי, הנה, הרב אומר, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים מתומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. לא! יש בדברי הרב קוק דברים מאוד חריפים. תוכחות מאוד חריפות. זה דברים פחות מפורסמים. כן, צריך לקרוא כמה מאמרים של הרב נגד חילול שבת. הוא היה מאוד חריף, הוא היה חרדי. כן, ודאי. הוא הוכיח, כשהיה צריך להוכיח, הוא הוכיח קשות. בליל יום הכיפורים, למרות שבדרך כלל הרב היה מתפלל במניין, כשהוא היה עוד רב בבויס ברוסיה, פלל בית כנסת של חכמים, ליום הכיפורים הוא היה מסתובב בין בתי כנסת בעיר, הוא היה נותן את הדרשה העיקרית בבית כנסת של אנשים מאוד פשוטים. והוא היה מוכיח תוכחה קשה. מדבר דברים מאוד. מה זה? מה קורה? וכו'. אמר, זה התפקיד שלי. אנשים ביום הכיפורים באים לעשות תשובה. צריך להגיד להם. כמובן, עם כל הכבוד הראוי, כמו שלמדנו בסנגוריה של הפלא יועץ. אבל הוא היה אומר את הדברים כהווייתם. זה התפקיד. אי אפשר להגיד רק דברים נחמדים ונעימים. לכן אומר הרב, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמת אלינו מלבקר את כל מומלה. אבל הננו מוציאים את עצמיותה. גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אם כן, איך אפשר שתהיה ביקורת חריפה, ומצד שני לא מצאת בסוף שום מום? כי כמובן מדברים על שני רובדים. הרובד הגלוי, המון מומים, העצמיות של האומה, כולה נקייה. וזה הקושי, להחזיק את שני החשבונות האלה. שמצד אחד תמצא דברים לא מתוקנים, וגלוי יש דברים לא מתוקנים. ודאי, חוטים ופושים. דברים מקולקלים אצל היחיד, ודברים מקולקלים בציבור. אבל זה בגלוי. יש איגרת של הרב, ששם הוא מברר היטב את החילוק שבין שני הדברים. זה איגרת שהרב כתב לרב רבי יעקב דוד אורידבז. איגרת תקנה, ככה היא נקראת. תף קוף נון ה' באיגרות כרך ב' עמוד קוף פי וו, קוף פי זין, קוף פי חץ. ידע אדרת כבוד גאונו, ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עם האם. האחד, הוא הסגולה, כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. כאמור, לא בצדקתך, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרם אחריהם. ויתם לי סגולה מכל העמים, כל הפסוקים האלה מוכיחים את זה. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם. כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לא להשתנות כלל. זה מה שהרב קורא כאן, עצמיות. כי הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד לעולם. והשני, מהו הדבר השני? עניין בחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה באין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. כלומר, יש שני דברים? וצריך גם לדעת את היחס שבין שני הדברים. העניין הסגולי הוא הרבה יותר גדול מן העניין הבחירי. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה עמידה שהבחירה מסייעה את גילוייה. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה. וקדושת האמונה ותלמוד תורה. והשם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב העלם ואינו ניכר. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. זאת אומרת, כאן הרב מגלה לנו סודות ההנהגה האלוקית. לא בכל דור זה אותו מצב. ישנם דורות שהדבר הדומיננטי, הדבר המופיע, הוא הצד הבחירי. כלומר, שמה שבולט זה שבני אדם בוחרים להתנהג על פי תורה ומצוות. וזה מה שקובע את גורלם. ולפעמים יש דורות שמה שבעיקר מופיע זה לא הצד הבחירי, אלא זה הצד הסגולי. כלומר, הקדושה מופיעה לא מצד בחירת המעשה הנכון, אלא מצד הקדושה העצמית של ישראל שאינה נמחקת. וכל עיקרה של ברית אבות שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, ומצד כוח הסגולה ובעקבה דמשיכה, וכאן הרב אומר לנו שלקראת הגאולה מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כלומר, לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. כלומר, הדורות שהם דורות הגאולה הם דורות שמגלים את הקדושה הסגולית. תרגום, גם אם לא בוחרים ללכת על פי דרכי תורה ומצוות, גם אם לא, הקדושה של ישראל בכל זאת מתגלה. הפוך. כן, כי זה יותר עצמי. מה? תמיד. אבל לפעמים הוא בעלם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לקבוע את המציאות על פי בחירת המעשה. וכשהצד הסגולי הוא הצד דומיננטי, המעשים לא יעקבו את הופעת הקדושה. זאת אומרת, הכוח הסגולי הכללי כל כך חזק, מופיע בכל כך הרבה תוקף, שהמעשים לא יכולים למנוע, לעצור את הקדושה מלהופיע. מלחמת ששת הימים. מה, במלחמת ששת הימים כולנו היינו צדיקים חסידים עליונים? לא. אז למה זכינו לכבוש את ירושלים ולחבק את הכותל על ידי צנחנים בוכים? תשובה, זה הצד הסגולי. והצנחנים שבחו הם היו אנשים מאמינים? בגלוי? לא. ההוכחה? תשאל אותם. אתה יכול לשאול אותם היום. הלכו, שאלו אותם. הצנחנים המפורסמים הבוכים ליד הכותל. הלכו, לא מזמן, שאלו אותם. מה אתם אומרים? מה אנחנו אומרים? נו, הייתם שם. הלוואי ואנחנו היינו שם. אתם הייתם שם. אז מה אתם אומרים? מה אנחנו אומרים? אז תגידו משהו. אבל אין לנו מה להגיד. ומה עם האמונה? איזה אמונה? זאת אומרת, זה ברור? זה לא מצד הבחירה. אבל בכיתם. אל תשים לב לזה שבכינו. כל פעם שנבכה, תשים לב. זה מדהים. זאת אומרת, זה בא מצד הסגולה. זה לא מצד הבחירה. וזה לא אנחנו קבענו. זה סדר אלוקי. יש לריבונו של עולם תוכנית, ובתוכנית של ריבונו של עולם כתוב שלקראת הגאולה, מה שיקבע בעיקר זה הצד הסגולי. עד כדי כך, שחכמי התלמוד יכלו לומר, דור שכולו חייב. מה הדור שכולו חייב? בן דוד יכול לבוא בדור שכולו חייב. אז איך בן דוד יבוא בדור שכולו חייב? הרי זה תרתי דסתרי. כי בן דוד זה שלמות. דור שכולו חייב, זה כולו חייב. נכון. סגולה. כמובן, הוא לא יישאר חייב. בגלל שהגאולה תחולל את התשובה. בקיצור, יש מחלוקת מפורסמת. האם תשובה מביאה גאולה? או האם גאולה לא תלויה בתשובה? כידוע, זו מחלוקת תנאים בגמרא במסכת סנהדרין. כל אחד הביא הוכחות, בסוף נפסקה הלכה כרבי יהושע, שהגאולה לא תלויה בתשובה. אבל הרמב״ם פוסק שלא תהיה גאולה בלי תשובה. נכון. אז איך אנחנו נפתור את הסתירה? אין בעיה. האם התשובה מביאה גאולה, או האם הגאולה מביאה תשובה? זה הנושא. יש דעה האומרת, בלי תשובה אין גאולה. כמה זמן זה ייקח? לא יודע, עד שכולם יעשו תשובה. צריך להעמיד המון דוכנים ברחובות, כדי שכולם יניחו תפילים. ולהיזהר לא לפספס אחד, כי אם תפספס אחד, בגללו הגאולה לא תבוא. בגללך הגאולה לא באה. למה? כי למרות ששמנו דוכנים בכל מקום, הצלחת לעבור באמצע. אבל יש אופציה אחרת, שהגאולה מביאה תשובה. ובמה זה תלוי בעצם שתי העמדות האלה? בדיוק במה שאנחנו מדברים עכשיו. האם הצד הבכירי קובע, או הצד הסגולי? בתורת הסוד אנו לומדים שבעקבתא דמשיחא בדורות הגאולה מה שקובע זה הצד הסגולי יותר מן הצד הבכירי. אם כן, ודאי שתהיה תשובה. מה אתה חושב, שנגיע למשיח בתשובה? אלא שזה לא התשובה שמביאה את הגאולה, אלא זה גאולה שמביאה תשובה. עכשיו, זה לא שיש איסור לעשות תשובה. שאף אחד לא יצא מפה עם הגדרה, תשמע, אמרו בשיעור שהגאולה מביאה תשובה, אל תעשה תשובה לפני הגאולה. לא, זה לא ככה. ודאי שהצד הבכירי עוזר. כי הרב עכשיו אמר במפורש, במה שקראתי, שהצד הבכירי מגלה את הצד הסגולי. אז נכון שהרוב עכשיו הוא סגולי, אבל בכל זאת יש עוד אחוזים שהם בכיריים. וכמו שהרב כותב במשפט כהן, שיש דבר שאנחנו לא יודעים, נקרא קו שדר רחמני. למה אנחנו חייבים להשתדל למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח? זה קו שדר רחמני. אבל ודאי שצריך לחזור בתשובה. ודאי שכל פעם שאנחנו מעוררים אצל עצמנו ואצל אחרים תשובה, אנחנו מועילים לגאולה. אבל צריך לדעת שעיקר התשובה זה לא בא מהצד הבכירי. עיקר הגאולה זה מן הצד הסגולי. כמו עכשיו, שעם ישראל עכשיו בתהליך של תשובה, בגלל הגאולה. רואים את זה. המון יהודים חוזרים בתשובה. למה? גאולה. כן. כן.
כל מי שעושה תשובה, אז קרה לו איזה גאולה פרטית.
נכון.
מתוך הגאולה הכללית.
מתוך הגאולה הכללית, הוא קיבל פירוך של הגאולה הזאת, וגרם לו לגאולתו הפרטית.
זה
ודאי. ודאי. אנחנו רואים את זה כל הזמן. יהודים מתבוללים בחוץ לארץ, מפסיקים להתבולל. יהודים בחוץ לארץ, מחליטים לעלות לארץ. יהודים בארץ ישראל, מפסיקים להיות אנשים פרטיים. יהודים בארץ ישראל שלא היו מקיימים תורה ומצוות, מקיימים תורה ומצוות. וכולי. הגאולה מביאה תשובה. כן, בוא נה. בדיוק. האומה מצליחה. ומכיוון שהאומה מצליחה, כל מי שקשור אליה מקבל הזרמת חיים, הזרמת חיוניות, הוא מקבל.
ואיזה מדודים מסתכלים פה על ההצלחה?
של האומה?
כן. אני אפשר לעצור עכשיו באיזשהו רגע אחד להסתכל.
כן, ודאי. אתה רואה שהאומה מצליחה. שהרי היא מצליחה לבנות את עצמה מחדש. בכל המובנים. שיקום הארץ, שיקום התורה, שיקום העם, שיקום הכלל, שיקום הכל. מה לא? איפה, במה, מישהו יכול להגיד, משהו שהאומה ביקשה ולא הצליחה. יש מישהו שיכול להגיד? אולי נוכל לעזור במשהו. מה? תגיד לי משהו שהאומה קבעה לעצמה כמשימה ולא הצליחה. מה? ודאי, כי האומה החליטה שהיא רוצה לעבור פאזה עכשיו. הדחף הפנימי האלוקי אומר לאומה, זהו, כל הכבוד, בניתם מדינה, 57 שנים, נו, מה הלאה? מה עוד? מה, תמשיכו עוד עם מערכת משפט אוטומנית? אז בתי משפט, זה כבר, זה לא הולך. קליפה יורדת לקראת הגילוי הגדול של הפרי. ודאי, כל השינויים עכשיו, כל המשברים עכשיו, כל הקשיים עכשיו, זה בדיוק בגלל שמבפנים האומה דוחפת ואומר, נו, בניי יקרים, מתי הלאה? מה, אתם רוצים להמשיך עם חילוניות? עוד, אירופה, זהו, מציתם. אתם מכירים את אירופה לפני ולפני. עשיתם כבר את כל הטיולים, הבאתם את כל המוצרים, אתם יודעים כבר את הכל, כל הסרטים, כל התוכניות, הלאה. מה? די! כמה אפשר? זה דוחף מבפנים. כשאתה דוחף מבפנים, מה קורה כשהאפרוח דוחף מבפנים? הקליפה נשברת. עד עכשיו הייתה ביצה כל כך יפה. ביצה יפה. כולם אמרו, איזו ביצה יפה. פתאום פרף. רסיסים. ויש מי שבוכה. וואי, תראה מה קרה לביצה. תירגע, האפרוח יוצא. אם לא היו אפרוחים, לא היו תרנגולים, מה אתה בוכה על הביצה? כן, אבל הביצה הייתה יפה, אתה צודק. אבל סוף סוף, האפרוח זה יותר טוב מן הביצה. אז יום אחד, אתה רואה, טוק, 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 אתה רואה, מתחיל להיות סדקים בביצה בכל הכיוונים. מה קרה לביצה הזאת? היא מתפרקת. הביצה מתפרקת. ודאי הביצה מתפרקת. כי האפרוח החליט לצאת. המשל הזה שאני נתתי, זה לא משל משלי. זה שהופעת הגאולה והופעת המשיח. זה נמשל לכן שיש בו ביצים וכו', זה בתורת הסוד. עלה בהתחלה, מי שמסתכל על זה מבחוץ, הוא רואה את הביצה נשברת. זה כואב. מי שאוהב ביצה יפה, זה כואב. אבל מי שרוצה חיים, הוא לא רוצה ביצה. הוא רוצה חיים, הוא רוצה אפרוח. זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה חיים, הוא לא רוצה את הביצה הזאת. אז אנחנו היינו צריכים את הביצה. בגלל שבלי הביצה אפרוח לא היה מתפתח, כידוע. אין אפרוח בלי ביצה. לכן, במשך הרבה זמן, אמרנו, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. אבל עכשיו, פזה אחרת. זהו, זה כבר לא מחזיק. הביצה כבר, הקליפה נשברת. זה כבר לא מחזיק. הערכים הקודמים, הם כבר לא מחזיקים. ההפך. אם עכשיו הביצה לא נשברת, זה מסוכן להפרוח. כי אם הגיע הזמן להפרוח לצאת, והוא מנסה מסכן לדפוק, הוא לא מצליח לצאת, אם הביצה לא תישבר בסוף, הוא בסכנה. כן. רונן. כן. לא. לא. המציאות הזאת היא הופעת הסגולה, והופעת הסגולה תתחזק ותתחזק ותתחזק, עד שבסוף היא מביאה את הבחירה להתחבר לסגולה. זה כל עבודתנו, אגב. באופן פרטי אישי, כל עבודתנו היא לחבר את הבחירה לסגולה. למשל, חיים של יהודים, במה הם מתחילים? בסגולה או בבחירה? מה? כן, קוראים לזה ברית מילה. מישהו שאל אותך? בגיל 8 ימים לעשות לך ברית מילה? עושים מצווה. תינוק, כן, בוא לכאן. מה? עושים לך מצווה. בגיל 8 ימים לא בדיוק שואלים אם הוא רוצה. המצווה הראשונה שאדם מקיים, אף אחד לא שאל אותו. מתחילים בסגולה. אתה יהודי, אתה תקיים מצווה. לא רוצה, כואב. אתה תקיים מצווה, כי אתה יהודי. הסגולה מתחילה. אחר כך, בין 13 למצוות. כלומר, אתה תבחר את הסגולה. תבחר להיות דומה לסגולתך. ולבסוף, סגולה ובחירה מתחברים, וזה אופסי אדם שלם. כן.
אפשר להבין מה שדווקא שמתחילה התקופה של הסגולה, אז דווקא אז יחלש דווקא הכוח של הבחירות?
כן. מה שאתה אומר זה מאוד נכון.
למה
חייב? חייב להיות. כי כשהצד הסגולי מופיע, אז מופיע דבר שלא נותן כרגע בהירות של בחירת המעשה. זה דוחף מבפנים. יש לזה גם תופעות לוואי שהן לא תמיד בריאות. כי כשהצד הפנימי דוחף, אז יש אנשים שהם מרגישים אנרגיה פנימית עצומה, אבל אין בהם, הרב קורא לזה, טהרה שכלית וטהרה מוסרית. ואז הכוח הזה שמתפרץ מבפנים, אין לו צינורות מתאימים לגילויו והופעתו. ובמקום שהאנרגיה הזאת תתגלה בדבר טוב, היא יכולה להתגלות בדבר מאוד שלי. משל למה הדבר דומה? אחד החליט לעשות בדיקה כללית אצל הרופא. הוא הולך לעשות בדיקה כללית אצל הרופא, הרופא בודק, 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 אומר לו, אדוני, לא ראיתי אדם בריא כמוך. יוצא מהרופא, כולו מבסוט, מלא אנרגיה, מלא כוח. מתחיל לנסוע, מישהו מעצבן אותו על הכביש. יורד מן המכונית, נותן זבנג לנהג, מעיף אותו. אמרתי לכם שאני בריא. ראית מה זה אדם בריא? כן, הוויה שאתה בריא, כעסן. בריא כעסן זה יותר בעייתי מכעסן חלש. זה העניין. כלומר, כשהצד הסגולי הזה כל כך בולט, מופיע בכל כך תוקף, הוא מתפרץ. עכשיו, מי שיש בו טהרה שכלית וטהרה מוסרית, הוא זוכה לדברים נפלאים. הנוער שלנו, כפר מימון, נלחמים על ארץ ישראל, מוסרים מוכנים למסירות נפש, מוכנים לכל דבר, לא מפחדים מכלום, לא פצמרים, לא כלום, מוסרים את החיים שלהם על התורה ועל הארץ. אבל כשאתה לא במצב טוב, באופן שכלי, כי בלבלו וטמטמו אותך, ולא באופן מוסרי, כי הזרימו לכאן כל תרבות הדום וסדום. זה הולך ביחד. אז הכוח הזה יכול להתפרץ בצורה מאוד לא מבוקרת ולא בריאה. זה התופעות הלוואי שאנחנו רואים לעצם הופעת הכוח הסגולי. לכן בוודאי שככל שגובר הכוח הסגולי, חייבים להגביר את הטהרה השכלית והטהרה המוסרית. זה התפקיד. שבת שלום.